פרק 1, לידתם של הפודקאסטים. בתור חובב היסטוריה מושבע, לא יכולתי לעמוד בפיתוי של לשלב בספר הזה גם סקירה קצרה של תולדותיה של מדיית הפודקאסטים הצעירה. הפרק הזה הוא לשם ההשערה בלבד, ואם אתם להוטים להגיע לתכלס, אפשר לוותר עליו ללא חשש. עם זאת, בסקירה הזו אתם תמצאו תשובות לכמה שאלות בסיסיות ומרתקות, כמו למשל, מדוע תופסים ה-MP3 וה-RSS מקום מרכזי כל כך בעולם הפודקאסטים? כיצד הפכה חברת אפל לשחקן משפיע כל כך בסצנה הזו? ומדוע החלטתי ללכת ראש בראש כנגד ספוטיפיי הענקית? בראשית ימיה של רשת האינטרנט, בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, הפצה של קבצי שמע ווידאו הייתה עדיין עניין מורכב ולא ממש מעשי. כתבי התקשורת המקובלים נמדדו בכמה אלפי סיביות, ביטס, בכל שנייה, בעוד שאפילו דקה בודדת של אודיו גולמי מכילה כמה עשרות מיליוני סיביות של מידע, ודקה של וידאו הרבה יותר מכך. העברה של שירים וסרטונים דרך האינטרנט דרשה סבלנות בקנה מידה של נזיר בודהיסטי, וכתוצאה מכך גם התמיכה של הדפדפנים הראשונים באודיו ובוידאו הייתה בסיסית ביותר. מספר פתרונות הוצאו כדי להתמודד עם האתגר של העברת קבצי אודיו ווידאו דרך הרשת. למשל, דחיסה, compression, טכניקה שבה מחבצים את הקבצים ומקטינים את גודלם מבלי לפגוע במידע שהם מכילים. וגם הזרמה, סטרימינג, שמאפשרת למשתמש להתחיל להאזין לשיר או לצפות בסרטון כבר בזמן ההורדה, עוד בטרם הושלמה העברה במלואה. אבל הפתרונות האלה, למרבה הצער, לא היו מוצלחים מספיק. גם קבצים דחוסים היו עדיין גדולים מדי מכדי שהם יוכלו לעבור ברשת במהירות, וטכנולוגיות ההזרמה המקובלות פגמו באיכות הקול במידה כזו שאפילו שירים מה-80s התחילו להישמע בסדר גמור. אחד מהאנשים שניסו להתמודד עם האתגר הזה היה דוקטורנט גרמני צעיר בשם קארל היינץ ברנדנבורג.
That goes back to the time when I did my master thesis at the university in Erlangen, and my thesis advisor had done a patent application that the at that time new ISDN integrated services digital network should be used to transmit music, and the patent examiner in his first answer wrote, according to the state of the art, music needs much higher bit rates than available on ISDN, so this is not possible, and impossible ideas can't be patented.
and he was probably correct at that time.
At this time, he was correct. So Seitzer looked for a student who could look into this and find out what is possible. And I had just finished my master's work and was looking for some possibility to do my PhD. So I thought, okay, so this is a nice idea. It probably won't work, but hopefully there will be enough results to get the PhD.
And it worked eventually.
In the end, it did work, yes. Much better than I had anticipated.
קארל היינץ החל לחקור דרכים ושיטות למציאת פתרון לבעיה המאתגרת של העברת קבצי מוזיקה דרך האינטרנט, ונקודת הפתיחה שלו לקחה אותו 100 שנה אחורנית אל שלהי המאה ה-19. פסיכואקוסטיקה. בשנת 1894 דיווח הפיזיקאי אלפרד מרשל מאייר על תגלית מעניינת ומפתיעה. הוא הבחין בכך שאם משמיעים לאדם שני צלילים בתדרים קרובים זה לזה ובעוצמות שונות, הוא לרוב ישמע רק צליל אחד, הצליל החזק יותר מבין השניים, וזאת למרות שמבחינה פיזיולוגית שני הצלילים נקלטים במערכת השמע באופן מושלם. התופעה הזו זכתה לשם מיסוך או הסתרה, masking, והיא רמזה על כך שהשמיעה האנושית מורכבת יותר משאיש שער קודם לכן. מה שאנחנו שומעים, מסתבר, תלוי לא רק במה שמשמיעים לנו ובמבנה האוזן הפנימית והחיצונית, אלא גם באופן שבו מוחנו מאבד את המידע המתקבל ומפענח אותו. התחום במדע שחוקר את אופן עיבוד הצלילים במוח זכה לשם פסיכואקוסטיקה. במרוצת הזמן הבינו חוקרי הפסיכואקוסטיקה כיצד ניתן להיעזר במגבלות העיבוד של מערכת השמיעה האנושית כדי להקטין את גודלם של קבצי המוזיקה מבלי לפגוע באיכות השמע. המפתח ליכולת הזו הוא להעיף במרכאות מקבצי האודיו מידע שהמוח האנושי בלאו הכי לא יכול לתפוס ולכן הוא מיותר. למשל, אם יש בקובץ צליל ממוסך, זאת אומרת צליל שמוסתר על ידי צליל אחר חזק יותר, אפשר עקרונית למחוק אותו מבלי שהמאזין יחוש בכך. התוצאה תהיה קובץ קטן יותר שמכיל פחות מידע, אבל ללא שינוי ניכר באיכות הנתפסת של הצלילים. זו הייתה התיאוריה בכל אופן. בפועל, הטכנולוגיה בשנות ה-60 וה-70 לא הייתה משוכללת מספיק כדי לבצע את העיבוד הזה באופן מוצלח. קארל היינץ ברנדנבורג היה האדם הנכון בזמן הנכון. כמהנדס אלקטרוניקה ומתמטיקאי, היו לו את הידע והכישורים הנדרשים כדי להמציא את האלגוריתמים שנחוצים לעיבוד אותות השמע, וגם כדי ליישם אותם בפועל במעגלים האלקטרוניים. במסגרת עבודת הדוקטורט שלו, הוא הניח את היסודות לניתוח מתמטי יעיל של הצלילים, ויחד עם עמיתיו במכון המחקר פראונהופר, הוא פיתח שבבי סיליקון שביצעו את הניתוח הזה. לכל אורך שנות ה-80 התקדם תהליך הפיתוח בקצב טוב. קארל היינץ חש שהוא הולך ומתקרב לפריצת דרך, שתאפשר לו להקטין קבצי מוזיקה באופן דרמטי, עד כדי עשירית מגודלם המקורי, מבלי לפגוע באיכות השמע. אבל אז הוא נתקל ביריבה קשוחה ועיקשת במיוחד. סוזן וגה. סוזן וגה. השכל הישר אומר שהמוזיקה המאתגרת ביותר לחיווץ צריכה להיות מוזיקה עשירה ומורכבת. למשל, תזמורת סימפונית בת עשרות נגנים. אחרי הכל, מוזיקה מורכבת שכזו מכילה המון צלילים בתדרים שונים ובעוצמות שונות, שאת כולם יש לנתח, לאבד ולהסיר במידת הצורך. המוזיקה של סוזן וגה, לעומת זאת, היא ההפך הגמור מכך. וגה נוהגת להופיע ולהקליט עם מספר מצומצם של נגנים, ולעיתים בליווי גיטרה בלבד. טומס דיינר, אחד השירים המצליחים ביותר של וגה, הוא קיצוני אפילו יותר. בגרסת האקפלה של השיר אין בו נגן אחד לרפואה, רק סוזן והמיקרופון. שוב, השכל הישר גורס שהפשטות הזו צריכה הייתה לעשות את חייו של קארל היינץ, שבחר בטומס דיינר כשיר שעליו הוא בחן את ביצועי אלגוריתם הקיווץ שלו, לקלים יותר. אבל קארל היינץ ידע מה הוא עושה כשהוא בחר דווקא בשיר הספציפי הזה להיות אבן הבוחן של עבודתו. Paper, there's a story of an actor
who had died while he was drinking. It was no... What makes Susan Vega's voice so difficult to encode?
This is a cappella music. And to understand this, you need to know that our ears are especially trained to get the... nice little details of human speech. So speech is something where it's easier for us to hear differences than for other musical signals. And Susan Vega in this a cappella recording stands in the middle. You hear a little bit of the room, so it's not exactly the same on left and right, but it's a very clear and clean voice. And in terms of frequencies, if you look at it, you will find that it's very rich from low frequencies to high frequencies. So all throughout the spectrum, the different frequencies we can hear. And that together makes it really difficult. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
האדם הוא יצור חברתי מטבעו, ויכולת הדיבור שלנו היא אחת התכונות שתרמו הכי הרבה להתפתחות החברה האנושית. אין פלא אם כן שבמרוצת מיליוני שנות אבולוציה, פיתח מוחנו יכולת אילאית להבחין בכל ניואנס של הקול האנושי, ולחלץ מתוך הניואנסים הדקים האלה כמה שיותר מידע אודות כוונותיו, רגשותיו ואפילו מצבו הבריאותי של הדובר. במילים אחרות, האוזן שלנו רגישה במיוחד לצלילים בתחום תדרי הדיבור האנושי, וכל טעות, שגיאה או עיוות באלגוריתם שפיתח קארל היינץ תתגלה שם, בתחום הזה, במלוא מערומיה. נדרשו לקארל היינץ חודשים ארוכים של עבודה מפרכת כדי לשפר את אלגוריתם הדחיסה שלו, כך שיוכל להתמודד עם קולה המאתגר של סוזן וגה. קרה לכם פעם ששמעתם שיר כלשהו מתנגן כל כך הרבה פעמים ברדיו, עד שהוא יצא לכם מכל החורים? כשילדים שלי היו קטנים, הם ננעלו על שיר של זמר ידוע כלשהו, ודרשו ממני להשמיע אותו בלופ בזמן הנסיעה. אחרי כמה עשרות השמעות, הייתי מוכן נפשית להתנקש בחייו של הזמר המדובר, ורק הידיעה שמותו הפתאומי של הזמר יגרום לכל תחנות הרדיו להשמיע את השירים שלו מהבוקר ועד הערב, הצילה את חייו. קארל היינץ מספר שבמרוצת חודשי העבודה הארוכים, הוא האזין לטומס דיינר בין 500 ל-1,000 פעם. אכזבה. לבסוף, בשנת 1992, הצליח החוקר הגרמני לנפות את כל השגיאות והתקלות מהאלגוריתם שלו, והגיש את ההמצאה החדשה לאישורו של ה-MPEG, גוף בינלאומי שאחראי על אישור תקנים טכנולוגיים בתעשיית הבידור. קארל היינץ לא חשב עדיין בשלב הזה על יצירת קבצי מוזיקה עבור המחשב. הוא קיווה שהאלגוריתם החדש יהיה שימושי בתעשיית הקולנוע, ויאפשר הפצה נוחה יותר של סרטים על גבי תקליטורים, CDs. למרבה אכזבתו, ועדת התקנים בחרה דווקא באלגוריתם אחר, שהיה נחות יותר מזה של קארל היינץ מבחינת הביצועים, אבל היה קל יותר למימוש באמצעות הטכנולוגיה הקיימת. וכך, אחרי למעלה מעשור של עבודת מחקר ופיתוח אינטנסיבית, היה בידי קארל היינץ אלגוריתם מהפכני לחיווץ קבצי אודיו, אבל אף אחד לא רצה אותו. פה ושם היו מספר חברות קטנות שביקשו להשתמש באלגוריתם מחדש עבור מוצרים איזוטריים יחסית, אבל שאר העולם היה אדיש לחלוטין. שניים מעמיתיו של קארל היינץ במכון פראונהופר סיפרו בראיון עיתונאי על אפיזודה מייצגת מאותה התקופה שהם חוו במהלך תערוכת חדשנות טכנולוגית שארגנה ממשלת בוואריה. ציטוט, הביטן שלנו היה ממוקם ממש ליד מחשב שחמט שהיה מאוד מעניין, ובצד השני של המסדרון הוצגה המצאה חדשה ונחמדה שאפשרה לקרר בירה. זה היה ביטן מאורגן מטעם משרד הכלכלה הבוואריה. אז למה אתה מצפה ממשלחת טכנולוגית בוורית? כמובן שלמתקן לקירור בירה, ואולי גם מחשב שמשחק שחמט. אבל קידוד אודיו? זה היה לחלוטין לא מוכר. אז זו הייתה תצוגה קצת מוזרה. זה הדבר ראשון. והדבר השני היה שלא היו כמעט מבקרים, והיו יותר מציגים ממבקרים. אז היינו שמחים כשבאו אלינו אולי 10 אנשים ביום לדוכן הבווארי, ו-9.5 מהם היו מעוניינים במתקן לקירור בירה המגניב, ולא בקידוד האודיו היותר מגניב שלנו. אז זו הייתה אכזבה. סוף ציטוט. בערך באותו הזמן עלתה על במת ההיסטוריה המצאה מהפכנית נוספת, שהחלה לתפוס תאוצה בקרב הציבור הרחב, ה-World Wide Web, רשת האינטרנט. בלית ברירה, בעקבות הדחייה שהם קיבלו מתעשיית הקולנוע, החליטו קארל היינץ ועמיתיו לנסות את מזלם בעולם האינטרנט. הם התאימו את האלגוריתם שלהם לצורך הזה, והעניקו לקבצים הדחוסים סיומת חדשה כדי להקל על זיהוים. הסיומת MP3, קיצור של MPEG 2 Audio Layer 3. הפעם התגובה מצד השוק הייתה שונה לחלוטין. מפתחי האפליקציות התנפלו על האלגוריתם החדש כמוצאי שלל רב, ותוכנות להשמעת קבצי MP3, כדוגמת ווינאמפ המיתולוגית, התפשטו בקרב המשתמשים במהירות מסחררת. מכון פראונהופר, שלא היו הזכויות על ההמצאה החדשה, החל להרוויח סכומים נעים מתמלוגים ששילמו לו חברות שביקשו להשתמש בטכנולוגיה המהפכנית. נדמה היה שה-MP3 עלה על המסלול הנכון, והנה סוף סוף הכסף הגדול נמצא ממש מעבר לפינה. אבל אז.
Some student from Australia using a credit card number stolen from Taiwan bought some software from Tenloe near Erlangen in Germany, got the software, discovered that we used a well-documented internal interface by Microsoft, wrote a different user interface, packaged it with our encoder core, put it on an FTP site to the US, and wrote a readme file saying, this is freeware, thanks to Fraunhofer. We've not at all been happy about that.
הסטודנט האוסטרלי שפרץ לתוכנה ושחרר את האלגוריתם הסודי לעולם כולו, הרס במחי יד את כל המודל העסקי של פראונהופר. אלגוריתם התחיסה היה כעת ידוע לכולם, ולמכון האקדמי הגרמני לא היו את המשאבים או הרצון לרדוף אחר כל פיראט שעשה בו שימוש ברחבי האינטרנט. בלית ברירה, בפראונהופר נאלצו להוריד את המחיר עבור השימוש באלגוריתם ולדרוש תשלום רק מחברות גדולות ורציניות. הצלחה מפתיעה. הצעד הזה, למרות שהוא נכפה על מכון פראונהופר, הוא זה שהוביל להצלחתו הפנומנלית של ה-MP3. בתוך זמן קצר צצו אין ספור תוכנות חינמיות להמרת קבצי אודיו קיימים לפורמט החדש, וחובבי מוזיקה בכל רחבי העולם מיהרו להמיר את השירים שבאוספי התקליטורים שלהם לקבצי MP3 קטנים ורזים, ולטעון אותם לתוך נגנים קטנים ורזים שהחליפו את הדיסקמן הגדול והמסורבל. האפשרות להעביר דרך רשת האינטרנט שירים שלמים בתוך דקות ספורות הביאה ללידתן של רשתות שיתוף הקבצים כדוגמת נאפסטר ואימיול, שצברו עשרות מיליוני משתמשים ומוטטו בתוך שנים ספורות את המודל העסקי של חברות התקליטים וחנויות המוזיקה. למרבה השמחה, למרות מפח הנפש הראשוני, גם המכון האקדמי וגם קארל היינץ ברנדנבורג זכו להנות מפירות ההצלחה המרשימה הזו. למרות שרק חלק זעום מהתמלוגים על ההמצאה אכן מגיעים בסופו של דבר למכון פראונהופר, עדיין מדובר במאות מיליוני דולרים בשנה, כך שכולם יצאו מרוצים.
In Germany we have a very nice law. If inventions are patented, then even if the inventors work for some company, they have to get some share of the royalty income. In the case of MP3, this gets a lot of money every year for Fraunhofer, and some of this money goes to the inventors. So I think we have a group of 30 or 40 people at Fraunhofer alone who get some share of this royalty income. And for me, from my style of living, I have to say I am rich.
המצאת ה-MP3 פתרה את הבעיה של העברת קבצי אודיו דרך רשת האינטרנט והשיקה עידן חדש בתעשיית המוזיקה. אבל לא היה בכך די בכדי ליצור את התנאים ההכרחיים ללידתם של הפודקאסטים. הפיסה החסרה בפאזל הייתה יכולת הפצה. למה הכוונה? מכשירי הטלוויזיה מביאים לנו את החדשות הישר לתוך הסלון. הרדיו ברכב מביא לנו את התוכן ישר לאוזניים. בהוצאות העיתונים דואגות שנוכל למצוא את העיתונים שלהן בכל קיוסק ותחנת רכבת. במילים אחרות, הן מביאות את המידע אלינו, במקום שאנחנו נאלץ לחטט את רגלנו לאולפנים או למפעלי הדפוס כדי לקבל אותו. אמנם המצאת ה-MP3 אפשרה לכל אחד להקליט את עצמו, אבל בלעדי אמצעי הפצה מוצלח שיביא את התוכן הזה לקהל גדול ככל האפשר, הקלטה שכזו תהיה חסרת תועלת. נכון, אני יכול להעלות את הקובץ שהקלטתי לאתר האינטרנט שלי, שם יוכל כל מבקר להאזין לו בקלות, אבל זו המקבילה של לחטט רגליים לאולפן או למפעל הדפוס. ובהנחה שאני לא סלבריטי מפורסם, למה שמישהו בכלל ייכנס אל האתר שלי מלכתחילה? יכולת ההפצה הכבירה שלהם העניקה ועדיין מעניקה לכלי התקשורת המסורתיים עוצמה אדירה, והפכה אותם הלכה למעשה לשומרי סף שבכוחם לקבוע מי יזכה לשטוח את דעותיו או להציג את האומנות שלו בפני הציבור הרחב. הפודקאסטים נולדו בזכות שני אנשים מבריקים ומוכשרים, כל אחד בתחומו, שההגמוניה הזו של כלי התקשורת המסורתיים הציקה להם ותסכלה אותם. דייב ויינר. דייב ויינר החל את הקריירה שלו כמפתח תוכנה עבור מחשבי אפל ו-IBM בשנות ה-80, ובמרוצת הזמן הפך לאחד המהנדסים המשפיעים ביותר על רשת האינטרנט הצעירה. למשל, הוא היה חבר בכיר בפורומים ובוועדות שקבעו את התקנים ההנדסיים של הטכנולוגיות השונות ברחבי הרשת. כמו רבים מחלוצי האינטרנט, גם ויינר היה תומך איתן ברעיון של חופש הביטוי. הייתה לו בטן מלאה על כלי התקשורת המסורתיים, שלדעתו לא עשו עבודה טובה מספיק בביקורת על חברות הטכנולוגיה הגדולות, כדוגמת אפל ומייקרוסופט, והוא נהג להשמיע את טענותיו בכל הזדמנות, כמו למשל בטור פרשנות קבוע שכתב במגזין מחשבים מוביל. אבל במקביל, היה תמיד החשש שחברות הטכנולוגיה האלה, שהיו המפרסמות העיקריות במגזין, יפעילו לחץ על המוציא לאור כדי שישתיק את דייב. ומכיוון שכך, ויינר ניסה תמיד לשמור על עצמאותו ולהגיע לקהל הקוראים שלו גם בדרכים נוספות, נטולות מתווכים. למשל, הוא החזיק ניוזלטר פופולרי וכתב בלוג מצליח. אחד האתגרים שהעסיקו את ויינר הייתה השאלה כיצד ניתן להביא לידיעתם של הקוראים בבלוג שפוסט חדש עלה לאוויר. דואר אלקטרוני למשל לא היה פתרון מתאים. דייב התקן את הבלוג שלו בתדירות גבוהה עד כדי מספר פעמים ביום, ולא רצה להפגיז במרכאות את מנועי רשימת התפוצה שלו בעדכונים לא הכרחיים. ב-1997 הוא מצא את הפתרון שחיפש. הייתה זו טכנולוגיה חדשה יחסית בשם XML, שלקחה את הפוסטים שבאתר והמירה את תוכנם לקובץ טקסט חדש, שאותו ניתן היה לקרוא ולהציג על מחשבו של הקורא באמצעות תוכנה מתאימה. ל-XML היו מספר יתרונות טכניים, ואחד החשובים שבהם, וזה ששיחק לידיו של דייב ויינר, היה שקובץ הטקסט המדובר היה יכול להתעדכן באופן אוטומטי. דהיינו, בכל פעם שוויינר שינה משהו בבלוג שלו, התוכן על מחשבו של הקורא היה גם כן משתנה בהתאם, מבלי שהקורא היה צריך לגלוש אל הבלוג של ויינר מיוזמתו. התכונה הזו מכונה סינדיקציית רשת, והיום היא נדמת לנו כמובנת מאליה. אנחנו רגילים לפידים כמו אלה של פייסבוק וטוויטר, שמתעדכנים מעצמם בזמן אמת. אבל אז, בראשית ימי האינטרנט, מדובר היה בפריצת דרך אמיתית. ראוי לציין שוויינר לא היה זה שהמציא את הרעיון של סינדיקציית רשת, אבל מתוקף היותו אחד מחלוצי הטכנולוגיה הבולטים של תקופתו, הוא היה אחד האחראים לכך שהרעיון הזה התפשט ותפס אחיזה באתרים רבים באינטרנט. המימוש הספציפי שלו לטכנולוגיית ה-XML, התוכנה שהוא כתב עבור הבלוג האישי שלו, הפך להיות המימוש הנפוץ והמקובל ביותר באינטרנט באותה התקופה, ואחרי עוד מספר גלגולים ותהפוכות, הוא זכה להפוך לתקן הסינדיקציה המקובל בימינו בעולם הפודקאסטים, RSS, קיצור של Really Simple Syndication. כמעט מהרגע הראשון שפרסם את הגרסה שלו לרעיון של סינדיקציית רשת, החל דייב ויינר לקבל בקשות מבלוגרים שרצו לשלב גם תכני אודיו ווידאו בשיטת ההפצה הזו. זאת אומרת שניתן יהיה להציג גם סרטונים וקבצי שמע באמצעות תוכנה שמותקנת אצל הקורא. אבל ויינר לא התלהב בכלל מהרעיון הזה. ה-MP3 היה עדיין ממש בחיתוליו, וכאמור, הורדה של סרטון או קובץ אודיו למחשבו של המשתמש לקחה המון זמן. כמה משתמשים יהיו מוכנים להתייבש במרכאות מול המחשב במשך דקות ארוכות או אפילו שעות, רק בשביל לצפות בסרטון קצרצר באיכות מזעזעת, או כדי להאזין לקטע אודיו של כמה שניות? ויינר העריך שהביקוש לפיצ'ר כזה יהיה זניח, ושאין טעם להשקיע בו מאמץ מיוחד. אדם קורי. אדם קורי נולד בארצות הברית, אבל בגיל צעיר הוא עבר לגור בהולנד. באמסטרדם הוא הגיש תוכנית מוזיקה פופולרית ברדיו פיראטי תחת השם הבדוי ג'ון הולדן, ובעקבות הצלחת התוכנית הוא עבר לטלוויזיה ולתחנות הרדיו הרשמיות. הפריצה הגדולה שלו לעולם הזוהר התרחשה ב-1987 כשהוא הפך ל-VJ, מגיש קליפים, ב-MTV, בימים שה-M בשמה של התחנה היה קיצור של מיוזיק, ולא מה זה הזבל הזה. קורי הגיש כמה תוכניות בולטות של הערוץ, כדוגמת המצעד השבועי למשל, והתפרסם בכל העולם. פרט לקריזמה ולשיער בלונדיני שופעים במידה בלתי רגילה, קורי ניחן גם באהבה גדולה למחשבים ולטכנולוגיה. הוא זיהה בשלב מוקדם מאוד את הפוטנציאל העצום של הרשת, ואפילו הקים בעצמו את אתר האינטרנט של MTV. כשעזב את MTV בשנת 1994, הוא הקים מספר חברות סטארט-אפ, והקפיד תמיד להישאר על הקצה המדמם של הטכנולוגיה. כך גם שמע אודות תקן הסינדיקציה החדש של דייב ויינר. באופן מסקרן, אדם קורי ודייב ויינר, למרות שהגיעו מרקעים שונים ומעולמות תוכן שונים בתכלית, היו די דומים זה לזה. האחד היה איש מחשבים שנמשך לעולם התוכן, והשני איש תוכן שנמשך לעולם המחשב. שניהם היו טיפוסים מרדניים שנהגו להביע דעות לא שגרתיות ולא אהבו את הגבולות שהציבו להם כלי התקשורת המסורתיים. שניהם חיפשו דרך חדשה להגיע אל הקהל שלהם באופן עצמאי, ללא מתווכים או צנזורה. שני החלוצים האלה היו כמו חלקים תואמים בפאזל שרק המתינו להזדמנות להתחבר. וההזדמנות הזו הגיעה לפסוף בשנת 2000, כשקורי הרים טלפון לוויינר והציע לו להיפגש לארוחת צהריים בביקור הבא שלו בניו יורק. הפגישה הייתה כצפוי הצלחה, והשניים התחברו מיד. כך כתב דייב בבלוג שלו באוקטובר 2000, ביום שאחרי הפגישה. ציטוט, ביליתי יומיים בסיור מוחות עם אדם קורי. זה היה מועיל מאוד. הוא מבין את הטכנולוגיה יותר משחשבתי שיבין. הוא חכם ושאפתן ושואל שאלות קשות. סוף ציטוט. קורי ניסה לשכנע את ויינר להוסיף ל-RSS את האפשרות להפיץ לא רק טקסט, אלא גם קבצי וידאו ואודיו. כאמור, ויינר כבר נתקל ברעיון הזה בעבר ולא התלהב במיוחד. הוא הסביר לקורי שבמציאות הנוכחית, עם מהירויות גלישה איטיות יחסית, העברה של קבצים גדולים היא עדיין לא ממש מעשית עבור המשתמש הממוצע. אבל אז הפתיע אותו קורי עם רעיון מקורי. קורי הציע שבמקום שהמשתמש ייאלץ לשבת מול המחשב ולהמתין לקובץ שירד, תוכנת ה-RSS תדאג לכך שהקובץ ירד אל המחשב בזמנים מתים, שבהם לא נעשה שימוש במחשב, כמו בלילה למשל. באופן הזה ניתן יהיה להעביר קבצי אודיו ווידאו גדולים מאוד ובאיכות גבוהה, והמשתמש יוכל לראות אותם מיד כשיקום בבוקר או לכשיחזור מהעבודה. דייב הבין מיד את החוכמה שברעיון המבריק הזה. בגלישה רגילה באינטרנט, באמצעות דפדפנים, הנחת היסוד היא שהמשתמש יושב מול הדפדפן ועובד מולו באופן אינטראקטיבי, בזמן אמת. הוא לוחץ על קישור למשל, והדפדפן מיד טוען דף חדש. אבל לא כך המצב כשמדובר ב-RSS. סינדיקציית רשת, מעצם טבעה, מניחה שהמשתמש לא צריך לעשות שום דבר כדי שהתוכן יגיע אליו. תוכנת ה-RSS מתעדכנת באופן אוטומטי ועצמאי בכל פעם שהבלוג אליו הוא מנוי, למשל, מתעדכן. המשתמש אפילו לא חייב להיות ליד המחשב כשזה קורה. ויינר נדלק על הרעיון, ובתוך זמן קצר הכניס את השיפור הנחוץ בתקן ה-RSS כדי לאפשר הוספה של תכני אודיו ווידאו. ציטוט, כשחזרתי הביתה מהפגישה עם קורי, עשיתי מה שמתכנתים עושים. פיתחתי משהו בסיסי והראיתי לו. זה מה שרצית? שאלתי. עשינו כמה סבבי תיקונים, ובסופו של דבר עשינו את זה, והתוכנה פגעה בול בדרישות שלו. אתה יכול להעביר קבצי תוכן גדולים מבלי להמתין. כשאתה בבית, ישן במיטתך, המחשב שלך יכול לקבל את הקבצים הגדולים, ואתה אפילו לא תדע שזה קורה עד שהקבצים האלה לא ירדו במלואם אל הדיסק הקשיח שלך. סוף ציטוט. אפל. הפיסה האחרונה של פאזל הפודקאסטים הגיעה שנה מאוחר יותר, כשחברת אפל שחררה לעולם את המוצר שעתיד לסמן את תחילתה של מהפכה שחולל בחברה סטיב ג'ובס, שחזר אליה אחרי גלות ארוכת שנים. האייפוד. זה היה נגן מוזיקה דיגיטלי, שלא רק היה מעוצב להפליא, נוח לתפעול ובעל נפח אחסון מכובד, הוא גם הגיע עם תוכנה מהפכנית לא פחות בשם אייטיונס, שאפשרה למשתמשים לרכוש שירים חדשים בקלות ובזריזות ולהוריד אותם הישר אל הנגן עצמו. הצרכנים הצביעו עם הענקים שלהם, ובתוך 3 שנים בלבד כבר שלט האייפוד בכ-70% משוק הנגנים הניידים בארצות הברית. עבור אדם קורי, שכאמור תמיד עמד עם רגל אחת בעולם הטכנולוגיה ורגל שנייה בעולם המוזיקה, האייפוד ואייטיונס היו מתנה משמיים. בסוף 2003, במסגרת כנס בלוגרים בו השתתף, הציג קורי לקהל תוכנה קטנה, סקריפט, שאפשרה להעביר באופן אוטומטי קבצי אודיו שהגיעו דרך ה-RSS אל אייטיונס ומשם אל האייפוד. תוכנה דומה כבר נכתבה קודם על ידי מתכנת אחר, אבל הפופולריות של קורי היא זו שהביאה את הבשורה הזו לקהל הרבה יותר גדול. הסקריפט הקטן של קורי הוא כל מה שהיה חסר. למרות שהמילה פודקאסט עדיין לא הייתה קיימת, העיתונאי הבריטי בן המרסלי הגה אותה רק שנה מאוחר יותר, ב-2004, כל פיסות הפאזל של המדיה הזו כבר היו מחוברות. המאזינים יכלו כעת להירשם לתוכנית האהובה עליהם באמצעות תוכנת RSS, לקבל את קבצי האודיו ישירות אל האייפוד שלהם, ולהאזין להם בדרך לעבודה או בזמן ריצת הבוקר. הפצה המונית של תכני אודיו ללא מתווכים, ישירות מהיוצר אל המאזין. המילים צמיחה מהירה לא מתחילות אפילו לתאר את מה שערה לעולם הפודקאסטים מאותו הרגע. מספר הפודקאסטים החדשים גדל בקצב מסחרר, ובכל יום הופיעו מאות תוכניות חדשות בכל רחבי העולם. אם בתחילת שנת 2004 חיפוש אחר המילה פודקאסט בגוגל העלה 24 תוצאות, בסוף אותה השנה היו כבר 100 מיליון תוצאות. ב-2005 שילבה אפל את האפשרות להירשם לפודקאסטים ישירות מתוך תוכנת האייטיונס שלה, מבלי להזדקק לתוכנת RSS נפרדת, והפכה את תהליך הרישום לפשוט וקל, כפי שרק אפל יודעת לעשות. בתוך יומיים בלבד כבר היו למעלה ממיליון מנויים לפודקאסטים במסגרת אייטיונס. הפודקאסטר הראשון, אגב, היה העיתונאי כריסטופר ליידון, איש תקשורת ותיק ועתיר מוניטין שסיקר מערכות בחירות רבות עבור הניו יורק טיימס. בשלב מסוים של הקריירה שלו החליט ליידון לנטוש את העיתונות הכתובה ולעבור אל הרדיו, וגם שם הוא עשה חיל. הוא הצטרף לתחנה מקומית בבוסטון ושילש את מספר מאזיניה כמעט במו ידיו. בתחילת שנות ה-2000, עם זאת, פרץ סכסוך בינו לבין מנהלי התחנה על רקע השאלה למי שייכות הזכויות על התוכן שהפיק העיתונאי. ליידון רצה לפרסם את התוכנית שלו גם באינטרנט, אבל ראשי התחנה התנגדו. הסכסוך הסתיים בפיטורין, וליידון מצא את עצמו מחוסר עבודה. למזלו, הוא פגש את דייב ויינר ושמע ממנו על הטכנולוגיה החדשה. דייב שידך אותו לחבר טוב שסייע לליידון להקים אולפן ביתי קטן ולהקליט את התוכניות הראשונות בשנת 2003. חייבים להעריך את הצעד האמיץ של כריסטופר ליידון. אחרי עשרות שנים שבהם הוא היה מוקף בכל הטכנאים, עוזרי ההפקה והאורחים שרצה בהם, הוא העז לנטוש את הכל ולהתחיל שוב מאפס, לחבר כבלים למחשבים, להקליט ולערוך את התוכניות שלו בעצמו. האימור שלו השתלם, ותוכנית הרעיונות שלו זכתה להצלחה גדולה. לא מפתיע, בהתחשב בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים שהביא עמו העיתונאי הוותיק. ברכה גולשת. כאן, בישראל, לא זכה האייפוד של אפל לאותה מידה של הצלחה, לה הוא זכה בארצות הברית, אולי בגלל מחירו הגבוה. אבל בכל זאת, היו לא מעט ישראלים שרכשו את הנגן המהפכני, ובאמצעותו נחשפו גם למדיה החדשה של הפודקאסטים. הראשונה שהביאה את בשורת הפודקאסטים לישראל הייתה עיתונאית ומוזיקאית בשם עדי עלייה.
קוראים לי עדי, ואני למעשה רוב השנים שבהן עבדתי בתור שכירה, עבדתי בעיתונות. התחלתי בדברים מאוד טכניים כמו צילום ברומייד, כל מיני מקצועות שעברו מן העולם היום, זה היה בתחילת שנות ה-80. אחר כך גילו שאני יודעת לקרוא ושאני קוראת הרבה, קודמתי לעמדה של הגהות ואחר כך לעריכה של טקסטים ואחר כך לעניינים של מחשוב של המערכות ואחריות על מערכות סדר ומערכת המחשבים של העיתון ו... כל מיני צדדים טכניים של הפקה של עיתון, וחוץ מזה כל התקופה הזאת הייתי באופן מאוד פעיל מוזיקאית שמנגנת בס בכל מיני להקות שאף אחד לא שמע עליהם, וככה למעשה הכרתי את נמרוד בעלי, וחוץ מזה אחר כך הייתי גם ניגנתי עם אנשים קצת יותר מוכרים כמו פונץ' ויוסי בבליקי, וסיוון שביט, ואיתם גם עשיתי, קלטתי תקליטי אולפן.
בשלב מסוים עזבה עדי את העיתונות הכתובה והצטרפה להד ארצי, שם היא הייתה הראשונה לגלות להקות ואמנים שיהפכו בעתיד לשמות מוכרים, כגון הג'ירפות, אלג'יר ועוד.
לא נשארתי שם הרבה זמן, היה לי מאוד קשה ליישב את ה... להרגיע את המצפון שלי, בשעה שאני מחתימה אומנים על... חוזים דרקונים שהולכים לדפוק אותם בהמשך הקריירה שלהם, ובאותו זמן להגיד לעצמי שאני עושה משהו טוב בשביל האנשים האלה ובשביל המוזיקה. לא יכולתי ליישב את הסתירה, בסופו של דבר זה מה שגרם לי לעזוב שם. בסופו של דבר אתה מגיע לרגע שאתה צריך להחתים אותם על חוזה, ואתה יודע שזה רע.
סביר להניח שאפילו ותיקי האינטרנט הישראלי התקשו לזהות את השם עדי עלייה, אבל הם יכירו אותה בקלות בשם השני שהמציאה לעצמה, ברכה גולשת.
אוקיי, אז איך מהד, מתור מפיקה בעיתונות ובהד ארצי, התגלגלת להיות ברכה?
אחרי שעזבתי את הד ארצי, חזרתי לעיתון חדש שבדיוק הוקם באותם ימים, שזה היה שבועון אנשים, שהיה שייך בזמנו לטד אריסון. ובעיתון הזה הייתי סגנית האורך. והיה לי מדור על אינטרנט, בגלל שכבר חייתי עם נמרוד, ונמרוד הוא גיק מאוד כבד, ולא הייתה לי ברירה אלא להיכנס לעניינים עם כל מעט התאים האפורים שיש לי. היה לי מדור שם על אוכל, סקס ותיירות. זה נקרא ברח הגולשת, וזה היה על אוכל, סקס ותיירות, זה היה ב-97. אחרי שנה שעשיתי את זה, זה כבר התחיל נורא לשעמם אותי, ופתאום זה קפץ לי, אמרתי, בעצם, מהי מהות החיים שלי כרגע, באותו זמן, זה היה נכון. ופתאום הבאתי שהקלישאה הזאת של סקס עמי זה רוק אנרול, זה בעצם, בשבילי זה לא קלישאה. זה מה שאני אוהבת, אלה שלושת עמודי התווך בחיים שלי, אין עוד מקור אינפורמציה קבוע ושוטף, לא היה אז בישראל, וגם אחר כך לא היה כל כך, בנושאים של סקס וסמים, על רוק אנד רול יש הרבה אנשים שכותבים, אבל גם רוק אנד רול מבחינת הזווית שלו באינטרנט, גם אז לא היו כל כך הרבה.
סקס, סמים ורוק אנד רול. אלו השורשים של עולם הפודקאסטים הישראלי. ואם חושבים על זה, זה לא כל כך מפתיע. אלו בדיוק שלושת הנושאים שהרדיו הממסדי והמעונב משתדל להתרחק מהם כמו מאש. ביקורות על סרטי פורנו? כתבות תחקיר רציניות על יתרונות השימוש בקנאביס? אין סיכוי. בדיוק לשם כך נולדו הבלוגים, סרטוני היוטיוב והפודקאסטים, ערוצי המדיה האלטרנטיביים.
ועד יום אחד בא איזשהו חבר, בחור שנקרא גיא ווסט, ואז הוא אמר לנו, למה שלא תנסו את הפודקאסט החדש הזה, ושנינו קפצנו עליו ואמרנו, מה עוד פעם עם האפל הזה, למה אתה בא אלינו, אתה יודע שאנחנו... והוא אמר, מה פתאום אנשים, זה לא אפל. ואז אוקיי, בסדר, ואז נפתחו לנו האוזניים. התחלנו לעבוד על זה, זה עם הקונספט של תוכנית שבועית, שבה אנחנו מארחים אצלנו בבית, היינו מין קונסולה קטנטנה כזאת ושני חתולים, לארח אנשים ולבקש מהם שיביאו לתוכנית את המוזיקה שהם רוצים לשמוע, דברים שהם אוהבים. הרבה מהתוכניות היו עם מוזיקאים, כי זה בעצם פחות או יותר חלק מהחוג החברתי שלי, אנשים שאני מכירה, אנשים שעבדתי איתם, וזהו, והתחלנו לשדר. כמו שהבטחנו, אנחנו באמת נתחיל עם השיר הראשון בתוכנית, שמתחילה ממש ממש הרגע. כמו שאתם רואים, אנחנו אנשים מאוד מאוד דייקנים, במיוחד יוסי שהוא ידוע כדייקן.
אני התחלתי עוד פעם.
כמה אנשים האזינו בשלב כל כך מוקדם של העניין הזה?
בערך אחד או שניים פר תוכנית. לא, רצינו את הרייטינג היה ממש אפסי. היו בערך שישה מאזינים לייב לתוכנית בזמן השידור, ואולי בתוכנית הכי הכי פופולרית ויחסית השקעתי וליחצן אותה, אולי היו 20 מאזינים.
שיעורי ההזנה האפסיים לא צריכים להפתיע אף אחד, כמובן. סביר להניח שאפשר היה להכניס את כל מי שבכלל שמע על המילה פודקאסט בישראל באותם הימים למיניבוס קומפקטי, ועדיין יהיו כמה מקומות פנויים. העובדה הזו הופכת את החלוציות של עדי ונמרוד למרשימה עוד יותר, ללא ספק. ובכל זאת, היעדר הקהל עשה את שלו, והתוכנית נסגרה כעבור חצי שנה. את תפקיד שגרירי התרבות האלטרנטיבית של עולם הפודקאסטים הישראלי, תפסו האחים זיו וניר קיטרו, עם פודקאסט בשם מופע שוליים של קיטרו, שעלה לאוויר בתחילת 2005, ועד מהרה צבר קהל מאזינים אדוק. בתוך זמן קצר יחסית, הצטרפו למופע השוליים עוד מספר פודקאסטים ישראלים חלוציים, כדוגמת גיקים של עיתונאי הטכנולוגיה רן יניב הרטשטיין, טיקאסט, הבחירה הדמוקרטית ונוספים. ב-2006 הוקם האתר אייקאסט, שבמשך עשור עמד במוקד כל פעילות הפודקאסטים בישראל, ערך בחינם כמעט את כל הפודקאסטים הישראלים, וסיפק להם את תשתית היחסון וההפצה באמצעות RSS שהיו דרושים להם. המשחקיה. אני נחשפתי לעולם הפודקאסטים פחות או יותר בשלהי 2005. הייתי אז מהנדס אלקטרוניקה צעיר באלביט, בוגר טרי של הטכניון, שביום פיתח מערכות תקשורת עבור טנקים, ובלילות גלש באופן אינטנסיבי באינטרנט. כמו רבים מפני גילי שגדלו בעידן של ספריות וחדרי עיון, האינטרנט הסעיר אותי בפוטנציאל האינסופי שלו. הייתי מבלה שעות ארוכות בדילוג אקראי בין אתרים, ומרגיש כמו מגלן וקולומבוס שמגלים עולמות חדשים. באחד השיטוטים האקראיים האלה נתקלתי ברעיון של RSS ונדלקתי. מהרתי להירשם לכמה עשרות בלוגים, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה וגם בתחום הצילום הדיגיטלי, עוד תחום ששאב אותי לתוכו בעוצמה באותם הימים. דרך ה-RSS נחשפתי לעולם הפודקאסטים ובתזמון מושלם ממש. אלביט הפעילה שירות הסעות לעובדיה ובכל יום הייתה לי שעה של נסיעה לעבודה שבה לא היה לי מה לעשות. לטובת הקוראים הצעירים יותר אני אזכיר שהטלפון החכם האמיתי הראשון, האייפון, בא לעולם רק ב-2007, כך שב-2005 לא היה יותר מדי מה לעשות עם הטלפונים שבכיסנו. האפשרות להאזין לתוכניות שונות תוך כדי נסיעה קסמה לי, ובמיוחד מכיוון שלא מצאתי אז בערוצי הרדיו הרגילים תכנים שעניינו אותי. אני הייתי גיק של מדע, טכנולוגיה וצילום, ולא הייתה אף תוכנית רדיו בשום ערוץ שעסקה בתחומים האלה באופן מעמיק. האזנה לפודקאסטים הייתה באותם ימים ראשונים אתגר טכנולוגי לא מבוטל למי שלא רכש אייפוד. כדי להאזין לפרקים הייתי צריך להוריד למחשב תוכנית RSS מתאימה, ואז לבלות שעות ארוכות בשיטוט באינטרנט כדי לגלות פודקאסטים מעניינים. אחרי שבחרתי תוכנית להאזין לה, הורדתי את הקבצים למחשב, ואז העברתי אותם באופן ידני לנגן MP3 קטן. כדי להאזין לפודקאסטים תוך כדי נסיעה במכונית, המרתי את הקבצים לפורמט אחר, וואב, וצרבתי אותם על תקליטור. היה לי ברור כשמש שכל עוד ההזנה לפודקאסטים תהיה כרוכה בהתעסקות בהמרות, צריבות וכל השאר, פודקאסטים יישארו תמיד בגדר תופעת שוליים איזוטרית ולא יתפסו אחיזה בקרב הקהל הרחב. אבל לי זה לא ממש שינה. כל מה שרציתי זה לגלות עוד ועוד פודקאסטים חדשים שיהפכו את הנסיעות לעבודה ואת אימוני הריצה שלי למענים ומרתקים. למעשה, מהרגע שגיליתי את הפודקאסטים ועד היום, הפסקתי לחלוטין להאזין לתוכניות רדיו רגילות. ביחס לעשרות ומאות התוכניות המרתקות שגיליתי בתחומי מדע, טכנולוגיה, צילום, מוזיקה ומה לא, הקשקשת האינסופית על פוליטיקה ומזג אוויר ששמעתי בגלי צהל ורשת ב' הפכה להיות בלתי נסבלת עבורי. עולם חדש ומסעיר נגלה עבורי דרך האוזניים ואני נשאבתי לתוכו בהתלהבות אדירה כפי שלא חשתי מימיי. מכל מכריי הרבים, היה לי רק חבר אחד שכמוני היה מאזין מושבע לפודקאסטים. איתמר וייסברג, שאותו הכרתי במסגרת לימודי הנדסת החשמל בטכניון. איתמר, גם כן כמוני, היה חובב מושבע של משחקי מחשב, משחקי תפקידים ומשחקי קופסה, וידעתי שאם אני אציע לאיתמר לעשות איתי פודקאסט על משחקים, יש סיכוי לא רע שהוא יסכים. באותה התקופה, שלהי 2006, עברתי לעבור בסטארט-אפ צומח בשם מלנוקס באזור התעשייה של יוקנעם, ולמרבה המזל, המעבר הזה הציב אותי במרחק של כמה מאות מטרים בלבד מאיתמר שעבד בחברת מרוול הסמוכה, כך שמדי פעם יצאנו לאכול יחד ארוחת צהריים. חיכיתי לארוחת צהריים משותפת שכזו, והכנתי בראש נאום שלם כדי לשכנע את איתמר לעשות איתי פודקאסט. לקחנו את הצלחות, התיישבנו בשולחן, ובדיוק כשפתחתי את פי להציע להתאמר לעשות איתי פודקאסט, הוא אמר, תגיד, אולי נעשה פודקאסט ביחד? כך נולדה המשחקייה, הפודקאסט הראשון בעברית, שהוקדש למשחקי מחשב ומשחקי קופסה. מוטיבציה, כפי שאתם מבינים, לא הייתה חסרה לנו, אבל לרוע המזל, זה גם היה הדבר היחיד שלא היה חסר לנו. לאף אחד מאיתנו לא היה ציוד הקלטה, וכשקנינו ציוד כזה, לא ממש ידענו מה לעשות איתו. אבל למרות האתגר הטכני, נהננו מאוד מהעבודה על המשחקייה. בתור שני חברים טובים, שגם חולקים תחביב משותף, היה לנו כיף גדול לדבר על המשחקים שאנחנו אוהבים לשחק, ולשתף את המאזינים בחדשות מהארץ ומהעולם. במרוצת העבודה על המשחקייה, גם קבענו כמה תקדימים בעולם הפודקאסטים הישראלי. למשל, יצרנו שיתוף פעולה עם מדור המשחקים של האתר ננה 10, שמאז נסגר מן הסתם, שטאפ ראשון מסוגו לפודקאסט ישראלי עם גוף תקשורת אחר, וגם היינו הפודקאסט הראשון שקיבל תשלום בעבור פרסומת. ערן אבירם, מאזין של התוכנית, היה גם בעלים של חנות משחקי קופסה, ושילם לנו 500 שקל כדי לפרסם את החנות שלו בתוכנית. היינו גאים מאוד, איתמר ואני, בצ'ק הקטן הזה. מופע השוליים של קיטרו. העבודה על המשחקייה גם הפגישה אותנו עם קבוצה מיוחדת של אנשים שניתן בהחלט לכנותם חלוצי הפודקאסטים בישראל. האחים זיו וניר קיטרו שהזכרתי קודם והשותפים שלהם להגשת מופע השוליים של קיטרו, אבי הדוקטור סבג ואריאל ארגנטינופת בר נתן. מופע השוליים של קיטרו היה פודקאסט שהקדים את המשחקייה בשנה בערך. זיו, ניר, אבי ואריאל היו מתכנסים בדירתו הקטנה של זיו קיטרו ומקליטים שיחה זורמת ולא ארוחה סביב נושאים שעניינו אותם, תרבות פופ, משחקים, מוזיקה ותכנים דומים. מכיוון שבישראל כולה היו פחות מ10 פודקאסטים פעילים באותה התקופה, די מהר מצאנו את עצמנו משתתפים כאורחים בהקלטות של מופע השוליים ועושים איתם פרקים משותפים שהיו ללא יוצא מן הכלל כיפים בצורה בלתי רגילה. מופע השוליים הפתה עבורי מקור לא מבוטל של השראה, לאו דווקא בגלל התכנים, אלא בזכות הגישה העצמאית, הבועטת והבלתי מתנצלת של האחים קיטרו וחבריהם. יש לזכור שעד אותה התקופה, התכנים הקוליים היחידים שהכרתי היו אלה ששודרו ברשת ב', גלי צהל ותחנות דומות, ולכן הנטייה הטבעית שלי הייתה לחכות את הסגנון והאופי של תוכניות הרדיו המוכרות האלה. אבל מופע השוליים הייתה ההפך המוחלט מכל מה שאי פעם שמעתי ברדיו בכמעט כל מובן, מהגסויות שאפו באוויר בכל הזדמנות, דרך ההומור השחור שלהם ועד התכנים המחתרתיים שבהם הם עסקו, וגרמה לי להבין שאין שום סיבה להיצמד לכללים ולחוקים של הרדיו הישן. המשחקייה הייתה אמנם שונה מאוד באופייה ממופע השוליים, בעיקר מכיוון שאני ואיתמר היינו הרבה יותר חנונים מהחבר'ה של מופע השוליים, אבל מופע השוליים גרמה לי להבין שמותר לפודקאסט להיות שונה מאוד מתוכנית רדיו, ושהכללים של עולם הרדיו הישן לא בהכרח חלים על הפודקאסטים. מבחינה זו, למופע השוליים הייתה השפעה לא מבוטלת על כל מה שעשיתי בהמשך. הקלטנו את המשחקייה במשך כשנה, ובשלהי 2007 החלטתי להשיק מן פרויקט צד אישי. פודקאסט מתוסרט שיעסוק בהיסטוריה של המדע והטכנולוגיה, תחום שבו היה לי ניסיון כתיבה רב. מכיוון שלא הכרתי הרבה אנשים שמדע וטכנולוגיה עניינו אותם, הנחתי שהפודקאסט החדש יהיה פחות מצליח מהמשחקייה, שבזמנו כבר זכתה ל-300 מאזינים לפרק, כמות נכבדה מאוד. להפתעתי, כבר אחרי 2-3 פרקים התחלתי לקבל תגובות נלהבות ממאזינים שנחשפו לתוכנית החדשה. אחרי 10 פרקים כבר הבנתי שקורה פה משהו בלתי שגרתי. אחרי 10 פרקים כבר הבנתי שקורה פה משהו בלתי שגרתי. בצעריו החלטתי להיפרד מהמשחקייה. איתמר המשיך להגיש את התוכנית עוד מספר שנים לאחר מכן עם מגישים נוספים, ואני התרכזתי בעושים היסטוריה, פרויקט הצד שעתיד היה לשנות את חיי מהקצה אל הקצה. אפקט סיריאל. בחזרה אל ארצות הברית. זמן קצר יחסית לאחר המצאתה של המדיה החדשה, היא החלה לצבור פופולריות הולכת וגוברת בקרב הציבור. שיעור האמריקנים מתוך כלל האוכלוסייה שהאזינו לפודקאסט לפחות פעם אחת, הלך וצמח בהדרגה, מ-11% ב-2006 ל-29% ב-2012. באותה השנה נרשמה לראשונה ירידה של 3% במספר מאזיני הפודקאסטים בארצות הברית, אבל הנפילה הזו, הסתבר, הייתה זמנית בלבד, ונכון ל-2023, למעלה ממחצית האוכלוסייה האמריקנית מאזינה לפודקאסטים באופן קבוע או נקודתי. אחת מנקודות הציון החשובות בתולדות עולם הפודקאסטים הייתה השקתה ב-2014 של הסדרה Serial, פודקאסט בין 13 פרקים, פרי יצירתה של העיתונאית והמפיקה שרה קנינג, שגולל את סיפור הרצחה של נערה בת 18, בו הורשה חברה לשעבר. סיריאל הייתה סדרת בת של תוכנית מוכרת ומצליחה מאוד בשם This American Life, מהגשתו של איירה גלאס, שהחלה את חייה ברדיו וזכתה להצלחה אדירה גם כשהחלה להיות מופצת כפודקאסט. הפרק הראשון של סיריאל שודר במסגרת This American Life. השילוב המוצלח של עבודה עיתונאית מעולה, סיפור מותח והחשיפה הראשונית בתוכנית האם הפופולרית הזניק את סיריאל לסטרטוספירה. בעוד של This American Life נדרשו כ-4 שנים לחצות את רף מיליון ההזנות לפרק של פודקאסט, סיריאל עשתה זאת בתוך פחות מ-4 שבועות. העונה הראשונה כולה זכתה לכ-68 מיליון ההזנות מצטברות. הצלחתה המפתיעה של סיריאל והדיונים הסוערים שהתפתחו ברשתות החברתיות אודות אשמתו או חפותו של החבר שהואשם ברצח, סוכו בהרחבה בכלי התקשורת ותרמו רבות לחדירתם של הפודקאסטים בקרב הציבור הרחב, במה שמכונה לעתים אפקט סיריאל. ב-2022 אגב, זוכה חברה לשעבר של הנרצחת במשפט חוזר, ויצא לחופשי אחרי 23 שנות מאסר. עדות מעולה להשפעתה מרחיקת הלכת של הסדרה. הפופולריות של הפודקאסטים בארצות הברית ובמדינות רבות נוספות ברחבי העולם הביאה בסביבות 2018 להיווצרותה של בועת הייפ. בעלי הון שזיהו פוטנציאל כלכלי משמעותי במדיה החדשה החלו להשקיע סכומי כסף גדולים בחברות שעסקו בהפקת והפצת פודקאסטים, והתחום כולו חווה פריחה כלכלית אדירה. שיאה של הפריחה הזו נרשם ב-2019, כשענקית המוזיקה ספוטיפיי רכשה את חברת ההפקה גימלט, חברה שהוציאה תחת ידה כמה וכמה להיטי פודקאסטים, תמורת לא פחות מ-230 מיליון דולר, וחתמה חוזה בלעדיות על סך 100 מיליון דולר עם ג'ו רוגן, שמגיש את מה שהוא כרגע לפחות הפודקאסט המצליח ביותר בעולם, ו-Joe Rogan Experience. נכון לכתיבת שורות אלה, עם זאת, נדמה שההייפ סביב הפודקאסטים נמצא במגמת דעיכה מסוימת. סכומי הרכישות וההשקעות בתחום קטנו במידה משמעותית, ואפילו ספוטיפיי הכריזה על פיתורים נרחבים בגימלט ובחברות פודקאסטים אחרות שרכשה. עושה רושם שהמשקיעים למדו על בשרם את מה שפודקאסטרים מנוסים יותר כבר הבינו מזמן. למרות הפופולריות הרבה של המדיה הצעירה והתוססת הזו, לא קל לעשות כסף מפודקאסטים. סביר להניח עם זאת שמגמת הירידה הזו גם היא זמנית בלבד, תעשיית הפודקאסטים תצליח להתגבר על מחלות הילדות שלה, ומודלים כלכליים חדשים יפרחו בתחום. כאן הסקטים. בישראל חדירתם של הפודקאסטים הייתה איטית הרבה יותר. הצמיחה במספר המאזינים בין השנים 2007 ו-2016 הייתה מדודה ושקולה, והמדיה החדשה זכתה להצלחה כמעט אך ורק בקרב אנשי קהילת ההייטק, שמטבע הדברים היו חשופים יותר למגמות והחידושים שהביאה התרבות האמריקנית. ב-2013 קיימתי את מפגש המאזינים הרביעי של עושים היסטוריה. כ-200 איש נרשמו לאירוע, ופרסמתי בתוכנית קריאה למתנדבים שיסייעו לי לארגן את המפגש. בין המאזינים שהתנדבו לעזור היו דני תימור ואשתו הדר, ובשבועות שלאחר מכן הקשר ביני ובין דני הלך והתחזק. דני, הסתבר לי, ניחן בניסיון רב בתחום היזמות והמחירות, וכמוני גם הוא היה משוכנע בפוטנציאל שיש לפודקאסטים בישראל. אבל כדי לקחת את עושים היסטוריה אל השלב הבא בהתפתחותה, הייתי צריך לקבל את אחת ההחלטות הקשות בחיי. לעזוב את העבודה הנוחה והבטוחה בהייטק ולקפוץ למים הקפואים של עולם היזמות. ב-2016 הקמנו את חברת פודקאסט ישראל מדיה, מתוך כוונה להקים רשת פודקאסטים ישראלית מסחרית, ראשונה מסוגה בארץ. רשתות פודקאסטים כבר היו עניין מקובל בארצות הברית כמובן, ובשאיפה קיווינו גם לחדור אל השוק האמריקני. בדיעבד, עשינו את הצעד הזה בדיוק ברגע המושלם. בסביבות אמצע 2016 החל לפעול תאגיד השידור החדש, שעתיד היה להחליף את רשות השידור. מסיבות כאלה ואחרות, עם זאת, בחודשים הראשונים לקיומו של תאגיד כאן, לא היו לו ערוצי שידור בטלוויזיה וברדיו, ולכן עיקר פעילותו התמקדה בעולם הדיגיטל. סרטונים, רשתות חברתיות וגם פודקאסטים, או הסקטים, מילה חדשה שטבעה האקדמיה ללשון ב-2017. פרסומות ופרומוים ששודרו מסביב לשעון ברדיו ובטלוויזיה חשפו את הציבור הישראלי הרחב בפעם הראשונה לדבר קיומה של המדיה החדשה יחסית הזו, והשפעתם הייתה דרמטית. מיליוני ישראלים גילו את הפודקאסטים, ומספר המאזינים לרשת עושים היסטוריה הצעירה זינק באופן משמעותי. במקביל, הלך וגדל גם מספר הפודקאסטים החדשים שהושקו בארץ. אם בשנים הקודמות היו כמה עשרות פודקאסטים פעילים בכל רגע נתון, לפתע פתאום תפח המספר הזה למאות רבות, ובתקופת הקורונה, לאלפים. מבין המוני הפודקאסטים החדשים, צצו גם כמה יהלומים של ממש, תוכניות כמו שיר אחד, המובן מאליו, וחיות כיס של התאגיד, למשל, לצד פודקאסטים עצמאיים משובחים, כדוגמת כשבגרוש היה חור. חלק מהיוצרים המוכשרים האלה, כדוגמת דורון פישלר מהמובן מאליו, ורועי גרון מכשבגרוש, הצלחנו להביא אלינו, לרשת עושים היסטוריה, וחלקם צמחו אצלנו באופן אורגני. יותם שטיינמן עם עושים תנך, דפנה ליאל עם עושים פוליטיקה, דוקטור יובל דרור עם עושים טכנולוגיה ועוד. בסביבות 2019 החלה ספוטיפיי לחדור לשוק הפודקאסטים הישראלי, ובתוך זמן קצר יחסית זכתה להצלחה משמעותית. כשליש מההזנות לרשת עושים היסטוריה, לימדו אותנו הנתונים, נעשו דרך האפליקציה שלה. זו הייתה התפתחות מדאיגה מאוד. ספוטיפיי, כמו יוטיוב לפניה, בחרה במדיניות של גן סגור, שפירושה המעשי היה שפודקאסט שזכה להצלחה בפלטפורמה שלה, לא יוכל עוד לעזוב אותה ללא שיספוג מכה כואבת ויאבד עשרות אחוזים ממאזיניו. או בניסוח קצת פחות דיפלומטי, ספוטיפיי מחזיקה את היוצרים ביהלומי הכתר. לנו, כחברה קטנה שעדיין חיפשה את דרכה בעולם העסקים, המדיניות הזו היוותה ועדיין מהווה איום חמור. אם תחליט ספוטיפיי, שאנחנו מהווים סיכון כלשהו עבורה, היא יכולה לבעוט אותנו מהפלטפורמה שלה ולרסק ברגע את כל מה שעמלנו להקים בשנים הרבות האלה. כצעד מנע, החלטנו להוציא את הפודקאסטים המובילים של הרשת, כולל את עושים היסטוריה, מספוטיפיי, למעט שלושת הפרקים האחרונים של כל תוכנית. ההחלטה הזו היוותה כמובן פגיעה עצמית קשה. סביר להניח שאיבדנו עשרות אלפי מאזינים פוטנציאליים, אבל זה צעד שהיה הכרחי לדעתי כדי להבטיח את עצמאותה ועתידה של החברה שלנו. יותר מזה, הצעד ההפגנתי הזה סייע למקד את תשומת ליבה של שאר קהילת הפודקאסטים בישראל באיום שמהווה ספוטיפיי על עצמאותם, ומכאן ואילך נכח האיום הזה בכל דיון מקוון שעסק בפעילותה של ספוטיפיי בתחום. ב-2022 בחנו מחדש את נתוני ההזנות וראינו ששיעור משתמשי ספוטיפיי מקרב המאזינים שלנו התייצב על סביבות ה-20%. מספר שלערכתנו כבר לא מהווה איום מהותי על עתידה של החברה, גם אם תחליט ספוטיפיי לסלק אותנו מהפלטפורמה שלה. זאת ועוד, בשלב הזה היו לחברה שלנו מקורות הכנסה נוספים ואמינים יותר, ומכיוון שכך החלטנו לבטל את החרם, שאם להיות כן, ספק אם מישהו בספוטיפיי בכלל היה מודע לו, ולהחזיר לספוטיפיי את כל הפודקאסטים שלנו.